מה יש לנו להציע? חוץ מרק לא ביבי ורק לא בן גביר, מה יש לדמוקרטים, לליברלים, לחילונים בישראל להציע? ואני לא מדבר על כסף והייטק, או שרים וספרים ומסעדות טובות בתל אביב, כי כבר הבנו שלהרבה אנשים זה לא מספיק. הם צריכים סיפור. הם צריכים להרגיש שייכים, להיות חלק ממשהו שיותר גדול מהם. איזה סיפור יש לנו להציע? על הדברים האלה נדבר פה בדקות הקרובות, ואתם שצופים בנו או מאזינים לנו, אני מקווה שנצליח לתת לכם חומר מעניין למחשבה, אולי אפילו רעיונות, עובדות, תשובות, שתוכלו לענות לחברים שלכם ששומעים מכל כיוון, מהממשלה ועד ערוץ 14, שהם ריקניים ופחות ישראלים ופחות יהודים. שלום אליסה.
שלום ליאור.
שלום אבנר.
שלום ליאור.
שלום אסף.
אלם.
שזה הדוקטורנטית אליסה סיימון מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת אוקספורד, ופרופסור אסף שרון מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור אבנר ענבר, מומחה לפילוסופיה פוליטית וראש מכון מולד, וגם שניכם ממכון מולד, אבל לצורך השיחה בינינו, אליסה ואסף ואבנר, כי אני לא פרופסור ולא דוקטור, ואני מהטלוויזיה, ואני רוצה שאנשים יתחברו אלינו. אסף, מה יש לנו להציע?
בוא נדבר על על התחושה של אנשים שאנחנו צריכים להציע. אני חושב שיש שני כשלים בסיסיים בשיח הציבורי שהזכרת קודם, מערוץ 14, על הריקנות המדומיינת הזאת. כשל אחד זה הכשל שהצליחו לשכנע או לגרום להרבה אנשים להרגיש שחסר להם משהו, שיש איזה בור בזהות שלהם, בנשמה שלהם, כאילו שהעובדה שאנחנו חיים בארץ ישראל ומדברים עברית וחלק מהתקומה היהודית וחלק מהמודרניות היהודית, ושאנחנו סתם בני אדם שחיים ומגדלים משפחות ויוצרים יצירה ושומעים מוזיקה ועושים מוזיקה וכו' וכו', כאילו שכל זה לא מספיק.
ומשלמים מיסים ומשרתים בצה"ל.
אמת, כל הדבר הזה הוא כאילו לא מספיק. אז קודם כל, אני רוצה לסמן את הדבר הזה ככשל ראשון, ולהזכיר לאנשים שמה שהם חיים אותו, הדבר הזה, שהוא החיים עצמם, כמו שביבי אמר פעם, זה המון, זה הרבה מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, שקשור לזה, זה עוד כשל, וזה הצמד מילים הזה, יהודית ודמוקרטית. ונהפך להיות איזה מין הלך מחשבה שיש פה שני דברים, והם עומדים באיזה מתח, כן? יש ביניהם איזה סתירה. יש להיות דמוקרטי, מה זה דמוקרטי? אתה יכול להיות פיני דמוקרטי, אתה יכול להיות איסלנדי דמוקרטי, אתה יכול להיות אמריקאי דמוקרטי. זה לא יהודי, זה לא חלק ממי שאתה. ויש את הדבר הפרטיקולרי, הסמיך, הדביק הזה, שזה להיות יהודי. בתוך העולם המדומיין הזה, להיות יהודי זה תמיד קשור לאיזה משהו שבא לידי ביטוי בהקשרים של מסורת ושל דת. ופה אני חושב שצריך לעצור רגע ולהזכיר לכולנו מאיפה אנחנו מגיעים ולאן אנחנו הולכים.
בבקשה, בשביל זה אנחנו פה.
בשביל זה אנחנו פה. אז בוא נזכר שהקיום היהודי במשך הרבה מאוד שנים היה קיום שלפחות חלק גדול מהעם היהודי ראה אותו כמנוון, ראה אותו כמשברי, ראה אותו כמשהו בלתי נסבל. והרבה מאוד יהודים במהלך המאה ה-19 לא מצאו את מקומם יותר בקהילה המנוונת, הלא יצרנית, הלא משכילה, הענייה, ושהיה חסר לה סממן מאוד חשוב, הלאומיות. משם צמחה הציונות. הציונות לא הגיעה מהחלל החיצון, והיא גם לא הגיעה בגלל פוגרומים. היא הגיעה קודם כל ממשבר זהות עמוק, אל מול בדיוק אותו דבר שהזכרנו קודם, של הזהות היהודית המסורתית, מה שהם קראו הרבה פעמים שלטון הרבנים. כן, התחושה המדכאת הזאת. מול כל העולה והעוני הזה, הרבה יהודים חיפשו את דרכם ומצאו אותו מחוץ ליהדות, מצאו אותו בהתבוללות. הדבר הזה עבד באופן מאוד חלקי, כמו שאנחנו יודעים, ושם צומחת הלאומיות היהודית כאלטרנטיבה יהודית. יהדות מודרנית, יצרנית, משכילה, דמוקרטית, מתקדמת, שהיא חלק מהעולם המערבי, הנאור, המשכיל, האירופאי בזמנו. זאת הייתה האופציה היהודית, המהפכנית, החדשנית, שמתוכה צמחה גם בסופו של דבר הציונות ומדינת ישראל. אז כשאנחנו אומרים, מה יש לנו להציע? קודם כל, יש לנו את מי שאנחנו, יש לנו את היצירה העברית, התרבות העברית שהיא יצירה תרבותית מפוארת, שכמעט אין כדוגמתה, יש לנו את כל מה שכרוך בתקומה העברית, יש לנו הרבה מאוד מה להציע, אבל משום מה יש איזה קמפיין מניפולטיבי, מתמיד, זה מין כמו הקומפרסור הזה שמנג'ס לך תמיד, זה לא מספיק. זה לא מספיק, יש איזה משהו אחר, יותר נשגב, יותר עמוק, שזה להיות יהודי באמת. ועל הדבר הזה אני קודם כל רוצה להטיל בו ספק ולהרער אותו.
אתה גם?
אתה בטח מכיר את השאלה הזאת שאנשים כמונו נשאלים הרבה פעמים, במה אתה יהודי? אני חושב שאנחנו צריכים להבין שכל הרעיון של התנועה הציונית, כל הרעיון של הקמת מדינה יהודית, או מדינה עברית, כפי שהיא נקראה בתחילת דרכה של הציונות, היה לייתר את השאלה הזאת. זה היה כל הפואנטה. העובדה שכל הזמן שואלים אותנו, במה אנחנו יהודים, מניחה כבר שלהיות יהודי זה קודם כל להיות קשור איכשהו להלכה, או ליהדות הדתית, הרבנית. כל המהפכה הציונית, שהייתה מהפכה, הייתה מרד בעולם היהודי הישן, כל הרעיון שם היה, כפי שז'בוטינסקי טוען ב-1919, שאנחנו אומה ולא קהילה דתית. אנחנו לאום ולא דת. אם אנחנו דת, אם אנחנו קהילה דתית, גם היינו זכות להגדרה עצמית לאומית, נכון? כל הרעיון של הציון זה שאנחנו אומה, חייב, אנחנו גם הופכים את עצמנו לאומה, במובנים שבהם אנחנו לא אומה, למשל שאין לנו שפה משותפת, אנחנו מאמצים שאת השפה משותפת, שאין לנו טריטוריה משותפת, אנחנו רוכשים לעצמנו טריטוריה משותפת, ואנחנו הופכים את עצמנו לאומה מודרנית, שבה מי שרוצה להיות דתי יהיה דתי, מי שרוצה להיות חילוני יהיה חילוני, אבל זה לא היסוד שמחבר בינינו. מה שהיסוד שמחבר בינינו, כעברים, הוא אותו דבר שמחבר בין הצרפתים ובין האנגלים, וכל שאנחנו חולקים גורל משותף, שפה משותפת, תרבות משותפת וכו'. והיום אנחנו נמצאים במצב מאוד מוזר, שהדבר הזה שהיה יסודי בתולדות הציונות, הוא לא רק שהוא נשכח, יש ממש מלחמה נגדו, מנסים לדחוק אותו החוצה מתוך התודעה שלנו, מתוך מערכת החינוך שלנו, מתוך השיח הציבורי שלנו. הרי מה אם אנחנו חוזרים לשיעורי ההיסטוריה, שאני מספק אם עדיין יש אותה מערכת החינוך, בהקשרים האלה, הרי מה היה אבן היסוד של הציונות? זה היה שלילת הגולה, נכון? אבל לפעמים אנחנו חושבים ששלילת הגולה, אנחנו רק שוללים את העובדה שלא הייתה לנו ריבונות. שלא הייתה לנו מדינה משל עצמנו. אבל זה לא נכון, זה גם השלילה של אורח החיים הגלותי. של לנסות לייצר פה אדם מסוג חדש, נכון? היהודי החדש. מה בא הימין, בעיקר הימין הדתי, וכל העולם המסורתי הזה היום, שמציע את עצמו כאלטרנטיבה, מה הוא אומר? שאנחנו בעצם רוצים לחיות כאן, חיים שהם זהים לחיים היהודיים של פעם, רק שיש לנו גבולות ומדינה ורובים. אנחנו בעצם נהיה שטייטל, אבל שטייטל חמוש. זה, עשינו רילוקיישן לפה, אבל לא שינינו את אורח החיים שלנו. עכשיו, זה אי-הבנה מוחלטת של מה שקרה פה. יהודים, ישראלים, מודרנים, הם אנשים מסוג שונה. יש לנו תרבות אחרת, יש לנו שפה אחרת, יש לנו בעיקר גורל משותף. אנחנו חיים ביחד במדינה שבה אנחנו קובעים, אמורים, לעצב בעצמנו את גורלנו. זה, בזה אנחנו יהודים. וזה מספיק. זה היה החלום, הסבא של הסבא שלנו, איך שאנחנו חיים היום כיהודים, זו הייתה הפנטזיה שלהם על מה זה אומר להיות יהודי. מי שרוצה להישאר בתוך העולם הדתי, ההלכתי, זה מעולה בתוך המרחב הפרטי שלו, זה מעולה בתוך המרחב הקהילתי. אבל המדינה הזאת, השאיפה שלה הייתה להיות מדינה נורמלית. העם היה אמור להיות עם ככל העמים. והעובדה שאנחנו היום נותנים לאליטה המצומצמת של הציונות הדתית, ואני חייב לצאת גם לקבוצה של אנשים שלא משתייכים אליה, אבל קצת התבלבלה לגבי מה היה הייעוד של המקום הזה שאנחנו חיים בו, להוביל אותנו בדיוק בכיוון ההפוך, זה בעצם להחזיר אותנו לגולה, אבל פה.
נו, אני רואה אותך כל הזמן מזווית העין מהנהנת להסכמה, אבל חוקרת הימין, הציבור שלך יותר קל לו, או ההנהגה של הציבור יותר קל לו, יש תורה, תורה הקדושה, אלוהים, תפילות, כולנו ביחד, חוליה בשרשרת הדורות, יש סיפור, בואו אלינו, לא?
כן, אתה צודק, באמת כיף אצלנו יותר, יש גם מוגיות. יהדות היא כמה דברים, לאורך השנים. בהתחלה היא הייתה דת, אבל היא התפתחה. ויהדות זה היום גם לאום, וזה גם תרבות, וזה גם סט של ערכים. ומה שהציונות הדתית עשתה, כן, מקור מחשבתי, זה בעצם לקחת את התוכן הדתי, וליצוק אותו לכל השאר. ולהגיד, יהדות זה אך ורק דבר שהוא דתי. עכשיו, קורה משהו מאוד מעניין ברגע שעושים את זה. למעשה, היהדות עצמה עוברת רידוד. אנחנו מרדדים את מהי היהדות. כי אנחנו אומרים, יש רק סוג אחד. הסוג של הציונות הדתית, הסוג האורתודוקסי, המאוד מאוד מסוים, שאנחנו מאמינים בו. כל יתר סוגי היהדויות הן מרודדות, הן לא טובות מספיק, הן ריקות. ולמעשה אנחנו עושים קנצלינג. מה קרה לאתיופים כשהם הגיעו לכאן? בעצם אמרו להם, היהדות שלכם זה לא יהדות כמו שלנו האורתודוקסים, זה לא שווה. אל תעשו את זה. תמחקו את הזהות הזאת שהבאתם איתכם. ואנחנו למעשה מגיעים למצב שיש כאן סוג אחד בלבד של יהדות, שהיא מאוד 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 מרודדת, היא יחסית ריקה, היא גם לא נאמנה למקור, אם ניכנס עכשיו נעשה שיעור גמרא, אנחנו שנו.
אני ממש מבקש שלא נעשה עכשיו שיעור גמרא, כי אני גם אינדיבידואליסט, אבל גם אם אני צריך סיפור אחר, הוא לא יהיה גמרא.
הוא לא יהיה שם, כן, אז אני אראה לך אבל, שזה לא נאמן למקור אפילו, זה שקר, אבל זה גם מרדד את כל שאר התפיסות שיש היום, וזה גורם לציבוריות שלנו להיראות חד גונית, ריקה, ובעיקר מאוד מאוד לא יהדות במובן המלא.
אני אקשה עליכם, כי הכל מעודד, גם אנחנו משדרים עכשיו באינסטגרם ובטיק טוק, ויש שם יהדות של הפרשות חלה, ושל ציצית לפעמים בלי כיפה, אבל זה מחבר אותם, זה נותן להם מין איזה, כמובן בעיניי גם כן אשליה, אבל זה נותן להם סיפור של ביחד, וזה תחושה של חשיבות. עכשיו, בא אליך היום בחור בן 18, יפה מאוד תנועת ההשכלה, ויפה מאוד הציונות, מה אתה מציע לי היום? כשליין, מה הוא מציע לי? כי מין איזה טקסט מחבר, את מציצים עם אריק איינשטיין, ואת להקת הנחל, ואת כברת, ואת החמישייה הקאמרית. מה אתה עונה לו?
קודם כל, אתה חוזר פה בדרכך על האגדה של העגלה המלאה והעגלה הריקה. אז קודם כל, בוא נדבר על העגלה הריקה הזאת. כשאתה אומר אריק איינשטיין, כן, מה רע באריק איינשטיין? אריק איינשטיין הרבה יותר מעניין מחלק מהגמרות שאליסה הזכירה קודם.
וזה אומר יהודי שלמד גמרה, דתל"ש פה ליד
השולחן. אין לי שום דבר נגד גמרה, אני רק יכול להגיד לך שבציבור הדתי עצמו מאוד מתקשים לגרום לצעירים שלהם ללמוד גמרה. מכל מיני סיבות, בעיקר כי זה מאוד מאוד מנותק מהחיים של, של האנשים עצמם, ובגלל שזה טקסט קשה, וחלק גדול ממנו גם משעמם, חלק גדול ממנו זה מה זה, בית דין לתביעות קטנות, דיני נזיקין, חלק ממנו דברים מעניינים, אבל לא פחות ולא יותר מעניין, ודאי לא יותר מעניין, מהקורפוס האדיר של היצירה של התרבות העברית ב-150 שנים האחרונות.
שזה באמת תופעה ייחודית, זה לא היה, עוד לא הייתה שפה.
נכון, היצירה העברית היא פלא תרבותי של 150 שנה, שאנשים הרימו את עצמם בשערות ראשם, באקט מינחאוזני תרבותי שהוא באמת מפעים, ובמקום לראות בזה, את הדבר עצמו, זה הקיום עצמו של יהודים שיצרו, תרבות של ספרות ותיאטרון ומוזיקה ומחול, 1001 דברים שלא היו, ממש יש מאין, אנחנו מרגישים משום מה שהדבר הזה הוא נחות, הוא לא מספיק טוב, כי מה? כי הפרשת חלה, יש בה איזה סגב מיוחד, יש בה איזה עומק מיוחד, זה מניפולציה, לא יותר מזה. זה נכון שקיץ' הוא דבר אטרקטיבי, גם כשהוא דתי וגם כשהוא חילוני, זה לא משנה, קיץ' הוא אטרקטיבי להמונים. אבל כל הדברים שהזכרת, אין בהם שום דבר מעבר לקיץ' מאוד מאוד ירוד.
לא, עכשיו, גם הקיץ' הזה לא בכך מחבר עכשיו לישראל של 2025, עוד מעט 6. הקיץ' הזה הוא מחבר יותר ליהדות הגלותית של פעם.
רוב הישראלים לא מתחברים להפרשות חלה, גם אם היה איזה טרנד כזה לרבע שעה.
אבל לא, ויותר מזה, הפרשת חלה זה משהו שכל יהודי, יהודי במאה ה-18 בגליציה או במאה ה-19 בקזבלנקה היה יכול להפריש חלה, והיה לזה את אותו תפקיד תרבותי שיש לזה היום. אבל העובדה שאנחנו כאן היום, או שאנחנו יש לנו תרבות עברית משלנו, אומרת שאנחנו צריכים להתנהל אחרת ברמה הציבורית, הקולקטיבית. מי שרוצה להפריש חלה בשביל הכיף שלו שיהנה, אנחנו לא, חלק ממה שמאפיין אותנו, שאנחנו לא מתערבים לאנשים במה שהם עושים עם החלות שלהם. אבל אנחנו,
זה הפך להיות איזה יופמיזם. כן, זה כבר לא, הוא עדיין מדבר רק על חלה. כן, סליחה.
לא, אני מדבר על חלה. אבל מה שאנחנו מציעים, אנחנו מציעים תרבות חיה, שהיא לא מסתכלת רק אחורה ומנסה לשאוב את תחושת המשמעות שלנו ואת המקומות הכאילו היותר גבוהים ונשגבים רק ממה שהיה פעם. אנחנו מציעים תרבות שהיא מסתכלת קדימה, שהיא בונה את עצמה, לא כל היופי של הדברים שאסף הזכיר עכשיו, זה לא רק שהאיכות שלהם גבוהה ושמעניינים אותנו כי הם מתרחשים פה והם בשפה שלנו, חלק מזה עובדה שבאמת נפלה בחלקנו הזכות לקחת חלק ביצירה של תרבות חדשה. עכשיו התרבות הזאת לא מנותקת ממה שהיה לפניה. היא מסתכלת עליו, היא מתייחסת אליו, אבל היא לא מתייחסת אליו ככבלים. היא לא מחויבת להישאר רק בתוך העבר. ויש היום מאבק, יש ממש מלחמת תרבות היום, בתוך הציבוריות הישראלית, באנשים שאומרים, להיות יהודי זה להיות כבול לעבר שלנו, מבחינה דתית, מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית ופוליטית, ואנחנו מחויבים כל הזמן רק להסתכל אחורה, ולשאול את העבר שלנו, איך אנחנו צריכים להתנהג היום. אבל זה ההפך המוחלט ממה שהמקום הזה אמור היה להיות, המקום הזה היה אמור לשחרר אותנו. והיופי בתרבות הזאת, שאנחנו עכשיו נוטלים חלק בליצור אותה קדימה. וזה דרך אגב, אם רוצים גם לפתוח את הנושא הזה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה במערכת החינוך בנוגע לנושאים האלה, יצא לי להעביר כמה חודשים בקריאה של ספרי הלימוד בנושאים האלה, שנקראים לפעמים מורשת וכו', תרבות יהודית ישראלית, עם ישראל ומורשתו וכו'. מה אנחנו רואים בעצם בתוכניות הלימוד? שכל הטקסטים מהעבר, כל הטקסטים הדתיים, ההלכתיים, הם אלה שמייחסים להם את הערך, את המשמעות. משם אנחנו אומרים לשאוב את הזהות שלנו. וגם מפזרים כזה מדי פעם איזה שיר של לאה גולדברג, כדי שיהיה לנו גם איזה קישוט. אבל לאה גולדברג היא לא קישוט. לאה גולדברג לקחה חלק, ואנחנו עדיין, יש לנו את הזמנות לקחת חלק, ביצירה של התרבות שלנו, ובדברים האלה, בשיר, ברומן, בחזה וכו', ובפילוסופיה ובהגות שנכתבת פה, יש בהם, לא רק שאין בהם, פחות ערך ממה שהיה פעם. הם הרבה יותר ערך, משום שהם באמת נוגעים לחיים שלנו, בשאלות שמטרידות אותנו.
אני עומד במכינה חילונית, ואומרת ילדה, חורה, צעירה, חילונית, להם יש יותר ערכים. אני ניסיתי להסביר.
היא לא טועה, היא תולדה של חורבן תרבותי שאנחנו חוללנו לעצמנו. אנחנו נתנו, זה לא היה ככה פעם. אנחנו, בשני הדורות האחרונים, נתנו ליהדות, לנציגים של היהדות הרבנית, בעיקר לציונות דתית, בעצם לדחוק אותנו לשוליים מבחינת תרבותית.
שוב מגיע אלייך, תתכונני כבר עם קמבה,
כן?
ולשים אותנו בפינה של אלה שאולי הם יודעים לקרוא, אולי הם יודעים לקרוא שייקספיר, ואולי הם יודעים להתאר, אבל זה לא משלנו, זה לא אותנטי, זה לא אמיתי. אבל מה שיש לנו, זאת היהדות האותנטית של יהודי מודרני במדינת ישראל.
זה המשמעות של זאת להבינה. כי למה? כי לנו יש גם בחורה של הראש, או בגנטיקה שלנו, או בנחלת כלל ההיסטורית שלנו, את כל העגלה, סו קולד המלאה הזאת, וגם אריק איינשטיין ו...
אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות עם העגלה המלאה מה שאנחנו רוצים. הכפייה הזאת, הרעיון ש... א', אפשר לפתוח את השיחה במה היא מלאה, ועד כמה היא מלאה וכו'. אבל... הייחוד שלנו, זה שאנחנו יכולים להסתכל עליה, ולהחליט מה אנחנו, מה מעניין אותנו משם. אנחנו לא מחויב, אין איזה ציווי שמחייב אותנו ללכת דווקא לשם. וזה בדיוק ההפך עם מה שבצעי הספר מספרים היום לילדים שלנו. אומרים, אתם רוצים להיות יהודים? אתם רוצים שתהיה משמעות לחיים שלכם כיהודים? אתם יכולים ללכת לעגלה של הדתיים.
שזה הפוך שם מה... יש תופן. הדוח, אני רוצה להגיד עליזה שנה. שאמר, בסדר, עוד לימודים, אבל באופן ביקורתי, אבל כחלק מההיסטוריה, נכון?
זה סיפור מדהים. דוח שנהר נכתב ב-94, פורסם ב-94, זאת אומרת, מדובר על 30 שנה. ומערכת החינוך עסוקה בסבבים בליישם אותו, והיא בעצם, דה פקטו, כל הזמן דוחה אותו, כפי שפרופסור שנהר בעצמה כותבת בעתירה לבגץ לפני כמה שנים. למה? משום שדוח שנהר נכתב כתוצאה מההנחה שהיה איזה משבר בלימודי היהדות.
שזה החילוני, זה זבולון המר, זה היה שר
חינוך של המדע. אנחנו מדברים על 30 שנה אחורה, אולי חלק, אני מקווה שחלק מהמאזינים שלנו והצופים שלנו עוד לא
נולדו. לא חשוב השמות, הרעיון הוא שהמתח הזה בין איך מלמדים יהדות את הצעירים, הוא כבר עשרות שנים.
אבל אז מה הפתרון? הפתרון שם, דוח שנהר טוען במפורש, לא צריך לייסד מקצוע מיוחד למקצועות היהדות, משום שבתפיסה של הציבור החופשי, החילוני, הכללי, הציוני בישראל, היהדות, הזהות היהדות, היא מרובדת אל תוך, היא משתייכת לתוך האספקטים האחרים של הזהות שלנו. צריך ללמד את זה כמקצוע הומניסטי ופלורליסטי. צריך ללמד את זה כחלק מלימודי הספרות והגיאוגרפיה וההיסטוריה והתנך וכו', ויותר מזה. צריך ללמד את זה כמשהו שהוא עוסק בבנייה של הזהות שלנו הקולקטיבית קדימה ולא אחורה. לא להיות כבול לעבר. משרד החינוך לקח את כל המסקנות המאוד מעניינות שמתפרסמות בדוח שנהר לפני 31 שנים, זורק את זה לפח ומשתמש בדוח הזה, כמחצה בשביל לעשות בדיוק את ההפך, שזה מה שהילדים שלנו לומדים היום במערכת החינוך, שזה ההפך ממה שהם אמורים ללמוד בהקשרים האלה של לימודי היהדות.
וככה מייצרים אצלם כל הזמן תחושה שמה שיש להם בבית זה לא מספיק טוב. שהחיים שהם חיים אותם במשפחה שלהם, בקהילות שלהם, זה לא מספיק טוב. כי חסר שם את הדבר הזה, את הרב קוק הזה, או את המימרה של הלל הזקן.
אני חושבת שמשהו שהייתי אומרת לבחורה הזאת במכינה שפגשת, זה שלהם יש יותר מצוות. אין להם יותר ערכים. יש איזשהו בלבול בין מה ההבדל. יש היום תנועה מאוד מאוד גדולה של דתיים שאומרים, אנחנו דתיים הומניסטים, אנחנו דתיים ליברליים. למה הם נזקקים לתוספת הזאת? מכיוון שהדת, אמנם יש בה כל מיני מערכות חוקים כאלה ואחרות, אבל היא איננה, הערכים האלה שהיא חושבת שיש בה, הם לא בדיוק מתאימים לערכים של היום, ולכן הדתיים צריכים כל הזמן לחפש את הדברים העכשוויים שהם רלוונטיים לחיים שלנו. אני חושבת שיש היום בתוך הציונות הדתית, באמת תשאיר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. מנסים לספר לנו עכשיו שהדת היא משהו שהוא אופיום לאמונים, שהוא פשוט נותן איזשהו אופטימיות ושמחה, והקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי, אבל אם אתה שנייה פותח את הסידור, הקדוש ברוך הוא ממש לא תמיד אוהב אותך. הוא לפעמים נוקם, ויש יום הדין, והוא כועס, והוא לפעמים אפילו קצת רשע, הוא הורג אנשים שלא מגיע להם למות, כן? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש מערכת שלמה מאוד מאוד מסובכת, וממש לא כל כך טוב שם.
כן, אבל זה מסביר, זה טוב שמסביר, למה הסיפור הנגדי הוא שקרי, והוא לא מספיק טוב. עדיין.
לא, אבל אתה ממהר על זה. אתה ממהר על זה. בוא נתעכב על זה.
בוא נתעכב על זה.
כי מה שאליסה הזכירה את הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ויהיה לי רק טוב, זה לא יהדות אותנטית. למעשה, זה נצרות טהורה. נצרות פרוטסטנטית טהורה. אין ביהדות דבר כזה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, יש מצווה ואהבת את השם אלוקיך. אין דבר כזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקסימום אוהב את עם ישראל, הוא לא אוהב אותך. ובטח שזה לא קשור לזה שיהיה לך טוב. לא יוצא לך, אין לי סיפור תועלתני, זה סיפור של סקציה נוצרית מאוד מסוימת, אז קודם כל זה לא יותר אותנטי משום דבר אחר, זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו על העגלה המלאה, במלאה במה? גם על זה ראוי להגיד משהו, כי קרה משהו גם ליהדות שאותה מייצגת אותה אליטה של הימין הדתי. מה היהדות שלהם בדיוק? במה מלאה העגלה שלהם בדיוק? אין תואבה אחת שהרבנים האלה לא מגנים עליה. זה לא משנה אם זה משה קצב וסוטים אחרים שמואשמים בהתעללות מינית, או אם זה אלימות ואפילו טרור כלפי מי שאינם יהודים, או כלפי מי שהם יהודים, אבל אחרים מהם.
זה, פושעים יש גם אצלנו.
לא, 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 אבל אידיאליזציה של הפושעים. אידיאליזציה של הפושעים וחגיגה של הפושעים. במה מתמצא היהדות שלהם? היא מתמצא בעיקר בלאומנות, בגזענות, בשנאת נשים, ובהמון המון המון מוסר מיני פרימיטיבי.
אבל תראה, קורה, בשנים האחרונות קורה תופעה שאותי די מעניינת, כי באמת זה היה, העגלה המלאה זה היה הרבה וקוק, אבל תראה שבשנים האחרונות, אני חושב גם בכוונת מכוון של ההתנחלות בלבבות המפורסמת הזאת, הם כן יוצרים, מיוצאת ספרים סלע מאיר, שהתחילה בלתרגם כל מיני כתבים אמריקאים, לא יודע כמה הם רלוונטיים, אבל עכשיו הם כבר כן מוציאים את הטקסטים לגבי המקום הזה, ועד, אתה יודע, המוזיקה שאנחנו רואים ושומעים עכשיו, שהיא כמו שאתה אומר, אבל היא שירים לאלוהים, בפופ קצבי.
זה הכל בסדר גמור, וזה יפה שאחרי כל כך הרבה שנים שהם מלאים בחשיבות עצמית, הם נזכרו גם אשכרה לייצר משהו, אבל עדיין, אם תיקח את כל עולם הישיבות, בסדר? יש היום יותר לומדי תורה בעם ישראל משהיה בכל ההיסטוריה שלו גם יחד.
כי אוקיי? יש תקציבים וג'ובים, צריך לעשות משהו.
מאיפה מגיעים התקציבים האלה גם שווה לשאול. אבל,
כל 15 בחודש אני יש לי את התשובה.
אבל בוא נוותר על זה, נכון? איזה יצירה בדיוק יוצאת מהעולמות האלה?
חנן בן ארי והודיה ו...
אז אני לא מרגיש שום נחיתות של התרבות העברית הכללית אל מול הדברים האלה. לא צריך לבוז להם, אפשר לבוז להם, אבל לא צריך. יש לנו מספיק משלנו, אז אתה שואל מה יש לנו להציע? מה יש להם להציע? מה יש להם להציע? כמה אנשים ארכאים שעסוקים בעיקר בלרדוף הומוסקסואלים, כי זה נראה להם גולת הכותרת של תורת ישראל?
אני שואל לא רק מה אין להם להציע ומה יש לנו להציע, אני שואל שאלה עוד צעד אחד אחורה. אתה בא לבריטי, מה הסיפור שמאחד? אז זה כן, הביטלס והמונטי פייתון. אתה בא לצרפתי, גאווה אדירה במטבח הצרפתי. לא הדת, לא הכנסייה, היום, ב-2026 עוד רגע, לא הכנסייה.
תראה, אתה מדבר על חברות שעברו חילון באופן ארוך ויסודי ומוצלח בסופו של דבר. ואנחנו לא חברה כזאת וזה בסדר, צריך לזכור שאנחנו גם חברה שנמצאת בחיתוליה, אוקיי? למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עם ישראל ככזה שהולך 3,000 שנה אחורה, אנחנו כחברה יהודית, לאומית, מודרנית, מדינת ישראל, אנחנו די חדשים בסיפור הזה.
אתה ואני הוא עבר חילון ממש, אתה ואני עברנו את זה פחות או יותר אצל הסבא רבא שלנו, יש חומות שמתודלקות בהרבה מאוד כסף, שעוצרות את החילון הזה, שמחזיקות את כולם בתוך השטטל, כמו שאתה קראת.
ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מלחמת תחבות, שבה האופציה שלנו מתנגשת עם האופציה הזאת, שהיא מסתכלת רק אחורה ורואה את היהדות ההלכתית, הרבנית, את העבר שלנו, ככבלים שלא מאפשרים לנו להיות בני חורין, ואנחנו נמצאים מלחמת תרבות, ואנחנו צריכים להכריע בסוגיה הזאת. אז זה לא אומר שאנחנו רוצים לחלן את כל הדתיים, או להחזיר את החרדים בשאלה, זה לא העניין, השאלה היא שאלה על המרחב הציבורי. והשאלה היא, האם אנחנו יכולים לבוא לילדים שלנו, עוד לפני שאנחנו אפילו נאבקים על המרחב הציבורי, בבית הספר שהילדים שלי הולכים אליו, האם אני יכול לשלוח אותם לשם, בידיעה שהמסר התרבותי שהם מקבלים שם, הוא כזה שלא רק אני וההורים שלי והסבים שלי, זה לא משהו שמתרחש בעשור שניים האחרונים, אוקיי? זה משהו שאנחנו יכולים להזדהות איתו, והתשובה היא לצערי הרבה פעמים לא.
למה? כמה זה כבר מסובך להציע סיפור שאפשר להתחבר אליו לצעירים ישראלים שחיים היום בישראל ב-2026 עוד רגע? עוד לא סיימנו לבנות את המדינה, זה משהו שאפשר להתחבר אליו, זה חלק בתולדות הציונות, אין עוד גבולות, אין עוד ביטחון, אני כבר לא מדבר על זוכי פרס נובל יהודים, שאפשר לזקוף את הגב ולהגיד, אנחנו חלק מהקבוצה שלהם.
אחד הדברים המעניינים שאני חושבת שקרו, זה שהדת עברה איזושהי פוליטיזציה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על, על מי שהחזיק את הדגל הדתי בראשית הציונות, כמו הרב ריינס, אז הדתיים היו דתיים, והם השתתפו בתוך העשייה הציונית של כל התנועה הציונית. אבל החל מ-67 והעלייה של גוש אמונים, למעשה אנחנו באמת רואים את התופעה הזאת שאסף דיבר עליה מקודם, של הלאומנות. אנחנו לוקחים את הדת, ואנחנו רוצים שהיא תשרת את ההגנה על ההתנחלויות, והיא תשרת את הסוג המאוד מאוד ספציפי של היהדות שמייצגת אותנו, הרב טאו וחבריו, שהם באמת הכי קיצוניים בתוך העולם הדתי, בתוך הקורפוס הדתי, ואז אנחנו מנסים לפרוס את השמיכה הזאת על כל הציבור הישראלי. ומה שאנחנו מקבלים כאן הוא סיפור שהוא מאוד מאוד שואף לאחידות, שכולם רואים סוג אחד מאוד מאוד מקובע וקופסתי של מהי יהדות, ולמעשה בראשית הציונות הדתית, אם אנחנו נלך אחורה 100 שנה, זה בכלל לא היה נראה ככה. היכולת להיות יהודי ושיהיה לך סיפור שלפעמים מתחבר לשרשרת הדורות או לא, והוא חדש או הוא מהפכני, היה הרבה יותר פתוח, היה הרבה יותר נגיש, היה הרבה יותר קל להתחבר אליו.
יותר מזה, אני חושב שאנחנו מייצרים היום אצל צעירים ישראלים איזשהו סוג של משבר זהות, כי מצד אחד, אנחנו אומרים, אם אתם רוצים להיות באמת מכאן, אם אתם רוצים להיות שייכים למקום הזה באמת, אז לכו באמת לרב טאו ותשמעו מה יש לו להגיד. אני ממליץ שלא לשמוע, אבל אם זה מתוך סקרנות אפשר. ואז הם לא יכולים להתחבר לדבר הזה, זה לא קשור לעולם שלהם בשום צורה. להפך, כל התפיסה שהם היא לדחות את אורח החיים שלהם. אבל אומרים להם, בבתי הספר, בטלוויזיה, אומרים להם שאם הם רוצים להיות באופן אותנטי מכאן, הם צריכים ללכת לשם. ואז הם לא רוצים להיות מכאן. משום שאומרים להם שהמשמעות של זה שצריך ללכת לנהות אחרי השטויות שמגיעות מהמקומות האלה. ולכן אנחנו בעצם מייצרים לשוק, איזשהו סוג של משבר זהות. כי מה זה אומר בעצם התרבות שלנו? הזכרת קודם את הביטלס כחלק מהתרבות של הבריטים, אבל היא גם חלק מהתרבות שלנו. אנחנו כישראלים, יהודים, מודרניים, אנחנו חיים גם בתוך התרבות הגלובלית וגם בתוך התרבות הפרטיקולרית שלנו, והדברים האלה מוזנים אחד מהשני.
עזוב שירי פופ, כשצעיר מחפש קבוצה להשתייך אליה או להיות חלק ממשהו יותר גדול ממנו, לא רק צעיר, כל בן אדם, אני יכול להבין את זה, גם הקבוצה הדמוקרטית, הליברלית, ההומניסטית, אני שם מילים של האקדמיה, כן? זה דבר של נוסח גאווה. זה קבוצה שאתה רוצה להיות חלק ממנה. זה לא חייב להיות בתפילות או ריקודים על גברות ביהודה ושומרון, כי זאת הקבוצה היחידה שאתה או מצטרף אליה או נשאר אינדיבידואליסט. מה רע בזה שהערכים שלך יחד עם עוד אנשים הם שוויון וחופש לבני אדם? זה גם איזה חוליה בשרשרת, זה גם איזה רעיון גדול לקום שלו בבוקר, לא?
אז צריך להוסיף פה עוד משהו. תראה, מה שקורה בישראל לא מנותק ממגמות שקורות בעוד מקומות בעולם. וזה העלייה של מה שנקרא דת פוליטית. זה לא פוליטיקה דתית, זה דת פוליטית. ואנחנו רואים אותה בהרבה מקומות. אתה יכול לראות זה בהודו, אתה יכול לראות זה בטורקיה, אתה יכול לראות זה בארצות הברית, אתה יכול לראות זה בהרבה מאוד מקומות. וישראל היא חלק מהדבר הזה. אז אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו על הימין הדתי, צריך גם להגיד משהו על המשבר שיש בחברה הליברלית. והוא קשור מגמות עומק של הרבה מאוד שנים שבהם ליברליזם זוהה עם בעיקר שוק חופשי, עם קפיטליזם, עם תרבות צרכנית, והרבה מאוד אספקטים אחרים של החיים, שאתה הזכרת חלק מהם עכשיו, של מה זה נקרא להיות ליברל, זה לא רק להגיד שוויון ואחווה, זה מילים יפות, לא, זה דברים כבדים שנלחמים עליהם, זה דברים שמניעים אותך לקום בבוקר ולהרגיש חלק ממשהו, הדבר הזה קצת הלך לאיבוד. וכשתרבות הופכת להיות תרבות של חיים טובים וצרכנות, אז אין פלא שאנשים צעירים, בעיקר צעירים, אבל לא רק צעירים, מחפשים עוד משהו. מחפשים עוד משהו. למשהו הזה אפשר לקרוא משמעות לחיים, אפשר לקרוא לו זהות, אפשר לקרוא לו תרבות, אפשר לתת לו הרבה שמות, אבל זה עוד משהו שהוא מעבר לשאלה של כמה קניינים יהיו לי ואיך אני אבלט שעות אחר הצהריים שלי.
למה הפסקנו לספר את הסיפור הזה? למה הפסקנו להילחם על זה?
יש לזה כל מיני סיבות. אני אפשר לראות את זה מאוד בקלות, אוקיי? אני לפעמים מספר שאני נכנס לחנות ספרים בירושלים, והשולחן הראשון, בצומת ספרים נגיד, בקנון בירושלים, השולחן הראשון תמיד מלא בספרי דת. יכול להיות ספרי דת עכשוויים, בני לאו וכו', וזה יכול להיות, ויש שם כמובן תמיד גם את כתבי הרב קוק, ופרשוניות כאלה ואחרות. ואם ניגש למוכרת, ונבקש את על פרשת דרכים של אחד העם, ונבקש את שינוי ערכין של ברדיצ'בסקי. זה לא יהיה אפילו במחשב, זה לא שאין את זה בסטוק כרגע, זה שאין את זה בכלל. עכשיו, האמת היא שאין את זה. לא הוציאו את הספרים האלה שנים רבות אחורה. ויש לי שתי סיבות. אחת זה סוג של שכחה והדחקה, חלקה מכוונת, חלקה מקרית, וזה משהו שאנחנו כתרבות חילונית צריכים, וציונית צריכים להיאבק בו. אבל יש עוד דבר, שזה יש לומר לזכותנו. וזה שאנחנו כבר לא צריכים להתעלות באילנות הגבוהים האלה מפעם, משום שבאיזשהו מקום כבר קצת ניצחנו את המאבק הזה, אנחנו כבר לא צריכים אותם יותר.
חשבנו בשביל... שניצחנו.
אז יכול להיות שעכשיו, תראו, אנחנו, אני פוגש הרבה סטודנטים וכו', ואנחנו חוזרים לטקסטים האלה, אנחנו קוראים מחדש של ברדישבסקי, והם עפים על זה. זה מאוד מעניין אותם, משום, לא בגלל שזה טקסט ישן, שיש לו איזה סמכות בגלל שהוא נכתב פעם וכו'.
מישהו מבין עוד את העברית שחלק... הזאת?
ודאי, דרך אגב, תיכנסו לאינטרנט, תמצאו, אי אפשר לקנות בחנות ספרים, תיכנסו לאינטרנט ותקראו, זה מאוד מעניין.
אחד העם.
אבל הם מתעסקים חלק מהזמן באותן בעיות שמעסיקות אותנו, בין היתר, כי הייתה איזושהי מהפכה, היא הצליחה, וכמו הרבה מהפכות, דרך אגב, הלהט המהפכני מתחיל טיפה לרדת.
ואז יש מהפכת נגד.
ויש מהפכת נגד, וחלק מהזה מין, ואז אנחנו צריכים לחזור קצת ולהזכיר לעצמנו מי אנחנו היינו אמורים להיות, לא בגלל שמשהו לא בסדר בערך שאנחנו חיים, אני חושב ש... אלא יותר בגלל שיש לנו מתקפה כל הזמן מהצד השני, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו ערומים מול המתקפה הזאת, וזה לא נכון. השריון שיש לנו מול הדבר הזה, והתוכן שיש לנו, והעומק שיש לנו, הוא הרבה יותר מרשים, אבל אנחנו עסוקים כל הזמן, בלזרוק אותו החוצה מחנויות הספרים, ומהספריות, ומתוכניות הלימוד, ומהתרבות הפופולרית, ולתת, ושוב, זה מין, זה לא דת הרי הדבר הזה, זה מין דת זולה, שטוחה כזאת להמונים, להחליף אותה. עכשיו, מי שזה עושה לו טוב, מצוין. אבל האליטה התרבותית שלנו...
לא, אתה לא באמת חושב ככה.
אני חושב ש...
אני לא חושב ככה.
לא, אני...
כי זה מין איזה סם להמונים, שמאוד קל ללכת אחריו.
אני דווקא רוצה להיות קצת אופטימית. אם תדבר עם הרבה מאוד אנשי ימין שמשקיעים הרבה מאוד כסף בלנסות להילחם את המלחמה התרבותית הזאת, הם יגידו לך שהם מפסידים במלחמה התרבותית. תסתכל על כאן 11, תסתכל על קופה ראשית, בסדר? זה לא ששם דמות הרב היא הדמות האהובה ביותר, לא, זאת שירה שטיינברוך וכל החברים שלה. ואני חושבת שיש כאן משהו שהוא טיפה מעודד. הם מנסים כבר הרבה מאוד שנים לייצר קרקע ולייצר תרבות דתית מאוד, והיא לא פורצת. עד עכשיו, בציבוריות הישראלית, זה נכון שאם נכנסים לתוך חנות ספרים, הרבה מהספרים זה מה שמוצא, אבל התרבות הישראלית היא עוד לא לגמרי שינתה את הצבעים שלה לתרבות דתית. ועדיין התרבות הפופולרית שלנו היא מאוד מאוד מאוד, יש בה אלמנטים חזקים של ליברליזם, יש בה אלמנטים חזקים של פלורליזם, והם מרגישים מאוד מאוד שהם מפסידים כרגע במלחמה הזאת בצורה מאוד מאוד אותנטית.
ולכן הם משקיעים בזה כסף ומאמץ מכוונים ומאורגנים מלמעלה, משום שזה לא קורה באופן אותנטי. להפך, התהליך שקורה באופן אותנטי הוא הפוך. החברה הישראלית עוברת תהליכי חילון מועצים. ולכן הם מנסים להתנגד לזה, ולכן, למה משרד החינוך צריך להתערב במה שקורה לילדים בתוך הראש? כי אם הוא לא יתערב, הוא מרגיש שהם ילכו ויהפכו להיות יותר ויותר חילונים ומודרניים ופלורליסטיים, ומנסים לבלום את התהליך הזה, ואני חושב שכמו שאליסה אומרת, המאבק הזה שלהם הוא די אבוד. אבל שוב, כמו בכל דבר, אם אנחנו נשב בצד וניתן להם מלמעלה, עם הכסף הפרטי והממשלתי שיש להם וכו', להכתיב לילדים שלנו מה הם לומדים בתוכניות הלימוד, ולהכתיב מה אנחנו רואים בטלוויזיה ובקולנוע, יש עכשיו הרבה עיסוק, למה הם מתעסקים בקולנוע? למה כל חשוב למחוק על קולנוע? כי הם מבינים שהם צריכים לבלום את ההתפתחות האורגנית, האותנטית, האמיתית של התרבות העברית, כי ההתפתחות הזאת היא בכיוון של הרחק מהם. הם רוצים לבלום את זה, והם צריכים לעשות את זה מלמעלה. ואנחנו צריכים את הדבר הזה לבלום.
אני חושבת שאחד הדברים שאפשר לצאת אולי מהשיחה הזאת, זה לחשוב שזאת שיחה שהיא כביכול אנטי-דתית, שאומרת לנו החילונים יש מה לספר, וזה נגד הדת וזה במקומה. עכשיו, בתור הדתייה בחדר, שהילדים שלה גם לומדים במוסדות הציונות הדתית, אני רוצה לומר, שלדעתי האופציה הזאת שהמרחב יהיה יותר חילוני, והתרבות תהיה חילונית, היא מאפשרת את הדתיות, היא מאפשרת דווקא דתיות שהיא עמוקה יותר, והיא מאפשרת את זה מתוך בחירה ומתוך השכלה. ולכן אני לא חושבת שהשיחה הזאת הייתה אנטי-דתית.
בכלל, כדי שאנשים יוכלו לחיות כמו שמאמינים, צריך שיהיה ליברליזם.
נכון.
אחרת, שום דבר מזה לא...
אז אני אומרת שזה גם חשוב לנו.
כל ההוגים הרציניים של הדת ידעו שהפוליטיזציה של הדת וההפיכה שלה למעורבת במכניזם של המדינה ובאמצעי הכפייה שלה, זה הרס פנימי של הדת.
נכון.
אז אם אני מסכם את הרוח האופטימית שתכנס פה עכשיו לשיחה שלנו, לא רק שהסיפור של הצד השני הוא פריך, לנו יש מה להציע גם בתחום הציונות ותנועת ההשכלה, גם בטקסטים הפופולריים של ימינו, מלהקת הנחל ועד סטנדאפ וטלוויזיה, וצריך גם להגיד, בכל זאת, האפשרות להתפרנס והייטק, וכל הכיף הזה שאנחנו רוצים, אפשר להתחבר אלינו, אפשר להתחבר גם לערכים האוניברסליים, הליברליים, ולהרגיש חלק מסיפור גדול יותר, ואפשר סתם לזקוף קומה, כשעוד יהודי ועוד יהודי מדען זוכה בפרס נובל. חתמתם על זה.
יישר כוח.
כן, נראה לי ששכנעתי את עצמנו, אני שכנעתי.
עצמנו שכנענו.
בהחלט זה. תודה רבה לך, דוקטורנטית אליסה סיימון, ודוקטור אבנר ענבר, ופרופסור אסף שרון ממכון מולד. תודה לכל מי שצפה בנו והזין בנו. אני חושב שהמסקנה היא, יש לנו סיפור לספר, גם אם הסיפור הזה לא מתחיל בבסד. תמשיכו לעקוב אחרינו, כאן בפרי ישראל, אנחנו רק התחלנו, יהיה מעניין.